מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אף פעם אל תסמוך על מחשב אם אתה לא יכול לזרוק אותו מהחלון. את המשפט הזה אמר לפני הרבה שנים סטיב ווזניאק, שותפו הוותיק של סטיב ג'וב, מייסד אפל. כנראה שהיום זה כבר מאוחר מדי לזרוק את המחשבים מהחלון. מחשבים נמצאים, כפי שאתם בטח יודעים, בכל מקום, ואנחנו, מה לעשות, תלויים בהם כמעט לחלוטין. החל מתקשורת בסיסית ועד לפיתוחים רפואיים מצילי חיים. גם בשוק ההון, הצעקות ברצפת המסחר בניו יורק כבר מזמן שייכות להיסטוריה, והמסחר הפך למקוון לחלוטין. אבל גם המסחר המקוון עבר שינוי דרמטי, והוא עדיין עובר בימים אלו. הברוקר שיושב מול מסך ושולח פקודות קנייה ומחירה, נדחק כמעט לדפי ההיסטוריה לטובת מכונות מסחר משוכללות ואוטומטיות. אני שי סלינס, ועל הדברים האלו ועוד נדבר היום בפרק המיוחד של מנועי הכסף, שיעסוק במכונות המסחר האוטומטיות, אלגו טריידינג. כרגיל איתנו היום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. שלום אורי.
אהלן שי.
ומכבד אותנו היום מנחם ריינשמיץ, עד לאחרונה ראש תחום אלגו טריידינג במכון הטכנולוגי בחולון, וכיום מנהל חברת אלגונס וראש תוכנית האלגו טריידינג ומסחר בנגזרים במכללת מגמות. מנחם, שלום.
שלום וברכה חברים.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
אז בוא טיפה נתאפס לפני הכל. מה זה האלגו טריידינג? תסביר לנו בפשטות מה זה מסחר אלגוריתמי.
אוקיי, בעיקרון מדובר כאן ברעיון שבמבט ראשון נראה די פשוט. הוא אומר שבמקום שבן אדם, כלומר יצור אנוש, יקבל את ההחלטה מתי להיכנס, מתי לצאת ובאיזה היקף ובאיזה נכס, ומי שיעשה את העבודה, אפשר להגיד במרכאות העבודה השחורה בעניין הזה, זה יהיה רובוט. כלומר, יש לנו פה מכונת מסחר שיש לה אלגוריתם, כלומר איזשהו מוח ממוחשב, תוכנת מחשב, שניזונה במהירות עצומה בכל מה שקורה בשוק, והיא מזהה הזדמנויות מסחר. הזדמנויות מסחר זה אומר גם מתי להיכנס ובאיזה נכס, וגם כמובן מה העיתוי הטוב ביותר לצאת. מתוך הנחה, שהיא כמובן ההנחה הסמויה אבל העיקרית בעולם האלגו טריידינג, שמכונה תעשה את זה יותר טוב מבן אדם. והמציאות מוכיחה שאכן, כפי שהפתגם אומר, אם התחלת לצטט פתגמים, אז אומרים שהמציאות עולה על כל דמיון. זה בדיוק המצב בעולם האלגו טריידינג. התוצאות כאן הן בהחלט מפתיעות, בדרך כלל לטובה.
אז אורי, אנחנו מדברים פה הרבה בפודקאסט על ירידות, ועל שווקים מתמוטטים, ועל זינוקים במניה זו או אחרת, או בנפט למשל. זאת אומרת אין פה בעצם גורם אנושי. למה אנחנו צריכים בעצם את האנשים? למה עדיין יש אנשים שסוחרים?
אחרת אני לא יהיה לי מה לעשות פה.
וגם לי.
תראה, קודם כל, אני חושב שצריך לשים לב שרוב, לא יודע אם רוב, חלק גדול ממסחר באלגו, מנחם אמר, המחשבים עושים את הדברים האלה יותר טוב, בוא נבין מה זה יותר טוב. זה שיש לך איזשהו אלגוריתם למסחר, לא אומר בהכרח שתרוויח כסף, בדיוק כמו שבן אדם לא בהכרח ירוויח כסף, בדיוק כמו שחלק גדול מהמשקיעים מפסידים, משקיעים עצמאיים, גם חלק גדול ממי שילך מחר ויבנה איזשהו אלגוריתם, לא בהכרח האלגוריתם הזה יצליח. מה שהמחשב עושה בוודאי יותר טוב מהסוחרים האנושיים, זה מהירות התגובה ויכולת לנתח נתונים במהירות הרבה 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 יותר גבוהה. עכשיו, למה צריך את בני האנוש, אתה שואל? אני חושב שמה שבן האנוש נותן, זה את המחשבה מלמעלה. את המחשבה, קודם כל, את האלגוריתמים האלה צריכים לבנות בני אנוש. כדי לבנות אלגוריתם שיצליח לסחור טוב בשוק ההון, צריך להבין את שוק ההון, צריך להחליט מה אתה רוצה שהאלגוריתם הזה יעשה, אז צריך קודם כל מישהו שמבין איך השווקים עובדים. ודבר שני, המסחר עצמו בהחלט מאפשר להרוויח מתוך הפעולות בבורסה, אבל כשאנחנו מסתכלים על תיקי השקעות, על, בטח לטווח ארוך, אם זה פנסיה, גמל וכן הלאה, אז ההסתכלות היא לא כמה אני מרוויח מפקודה זו או אחרת, אלא ההסתכלות היא איזה נכסים אני קונה להשקעה ארוכת טווח, השקעה שבסופו של דבר תניב תשואות לזמן ארוך, אלה עולמות שונים אני חושב, שונים לגמרי. פה אנחנו מדברים על מסחר לטווח קצר, חלק גדול מהמסחר האלגוריתמי היום, ובטח מנחם ירצה להרחיב על זה אחר כך, מה שנקרא high frequency, מסחר במהירויות עצומות, מיקרו שנייה, לבין העולם של השקעות לטווח ארוך, השקעות ערך, קונים חברה, מצפים שהחברה הזאת תלך ותצמח ותרוויח, ולכן אנחנו מחזיקים אותה בתיק השקעות, אלה פשוט עולמות שונים.
מנחם, בוא תאפס אותנו רגע, מה היקפי המסחר, נפח המסחר, גם בישראל וגם בחול, של בעצם מה חלקו של המסחר האלגוריתמי בין כל המסחר?
כן, אני חושב שזאת שאלת המפתח בעניין הזה, והמספרים מורים פה באופן די ברור, שאנחנו עוברים פה ממצב של תופעה שהייתה עד לפני, נניח, 8-10 שנים, תופעת שוליים של המקצוענים והקוונט, כמו שקוראים להם כל המשוגעים לדבר. אנחנו עוברים פה למשהו שהוא בהחלט המיינסטרים, ואם אנחנו באמת מסתכלים בתשובה לשאלתך, על מה שקורה בבורסות המובילות בעולם, אז בואו ניקח רק לצורך אינדיקציה את הבורסה בישראל, את הבורסה בארצות הברית, מה שנקרא נאסדק, ובורסה נוספת בארצות הברית, את הניו יורק סטוק אקשיינג'. אז המספרים שם הם פשוט מפילים אותך מהכיסא, לא רק מבחינת האחוז האבסולוטי, אלא גם מבחינת קצב הגידול, שזה אולי נתון אפילו מאוד מעניין. אבל נכון לעכשיו אנחנו מצלמים מצב לתחילת 2019 או סוף 2018, הרבעון האחרון של 2018, אנחנו מדברים על מצב שבו בישראל יש לנו במעוף היקפי מסחר של כ-90%, כן? אחוז מדהים במחירת המסחר באופציות מעוף, המדד ה-35, מתבצע על ידי רובוטים, על ידי מכונות מסחר באמת שעובדות במהירויות גבוהות מאוד, זה כמו שאורי אמר מקודם, זה שייך באמת לעולם ה-HFT, ושם בהגדרה, כמו שאומרים, מדובר בהיקפים עצומים, שאחרת אין רווח למי שעומד מאחורי האנטרפרייז, זה מאחורי המיזם, מאחורי הרובוט.
בגלל שלא נסביר למאזינים, בגלל שמדובר על רווחים מאוד קטנים באחוזים, אחוזים מאוד מאוד קטנים, רק שצריך לעשות אותם על ווליומים, על היקפים מאוד גדולים, כדי להרוויח בסופו של דבר
כסף אמיתי. כמו שאמרת, מערך 1,000 או אפילו 10,000 פעולות בשנייה, שעל כל אחת מהם אתה מרוויח איזשהו שבריר של שקל או של דולר, אבל בסך הכל, כשזה מצטבר, זה מגיע לסכומים שמשאירים אותך פעור פה. לא רק מבחינה אבסולוטית, אלא מה שהרבה יותר חשוב, זה הסכום שאתה מרוויח ביחס לרמת הסיכון, מה שנקרא הכסף שבסיכון, מדובר כאן בתשואות מאוד מאוד מעניינות. עכשיו, המצב הוא לא שונה בהרבה בהסתכלות בחול, אנחנו מדברים, כמו שאמרתי, בנאסדק, זה משהו שמגיע לסדר גודל של 75%, נכון לעכשיו. עוד פעם, תלוי את מי אתה שואל, יש כאן כמו תמיד שמגיעים למספרים, אז יש חילוקי דעות בין המשקיפים השונים, אבל זה ממש לא משנה אם מדברים על 70 או 75 או 80%, מה שזה אומר שהרוב המוחלט באופן מובהק מאוד, מבחינת נפח המסחר, הוא מסחר אלגוריתמי, מסחר שמתבצע על ידי מכונות ממוחשבות שמקבלות את ההחלטות ונכנסות ויוצאות לשוק באופן אוטומטי. אגב, כולם מכירים את הסיפור הידוע עם הפלאש בויז, סרט שהיה, סרט מאוד מצליח, ספר שנכתב, הוא היה רב מחר, שמדבר על איך לכל העניין הזה יש גם צדדים אפלים, זה משהו שיכול להפיל את הבורסה. על ידי איזשהו בג או איזה גליץ' במערכת המחשוב שעושה את המסחר האוטומטי הזה, אבל זה קורה גם לבני אדם, כן, כולנו מכירים את כל הסיפורים על אותם סוחרים שהפילו את
הבורסה. תן לי רגע להבין, סליחה שאני קוטע אותך, תן לי רגע להבין, אנחנו מדברים על מכונות מסחר שבעצם הולכות עם הזרם, זאת אומרת שאם עכשיו הן מזהות בגדול, אני לא נכנס לאלגוריתם, שהשוק עכשיו יורד, אז הן אומרות, אוקיי, בוא ניכנס עכשיו לשוק ונעשה עכשיו רווחים מהירים. זה לא שהשוק עכשיו יעלה לנו 2% או 3%, ואז מכונות המסחר פתאום ישנו כיוון ויגידו, עכשיו הגיע הזמן לרדת.
האמת היא ששני הדברים שאמרת הם נכונים. וזה ממש מבוא מצוין, השאלה שלך היא מבוא מצוין לשאלה איך בכלל האלגוריתם הזה עובד. סופו של דבר, מעבר לכל המספרים הנחמדים, אני מניח שמה שמעניין פה עכשיו את המאזינים, זה השאלה, אוקיי, מה רמת התחכום? מה קורה שם בפנים? המערכות האלה, איך הן מקבלות ההחלטות? אז ממש, אם אני עושה פה איזו הפשטה מ-40 אלף רגל, ממש מלמעלה, אז יש פה למעשה שתי שיטות, אחת היא זאת שציינת, שבאה שמסתכלת ואומרת, השוק כרגע הולך בכיוון מסוים, בוא נזרום יחד איתו, או להפך, אנחנו נעצים את הכיוון הזה. כן, זאת מערכת שבאופן עקרוני שייכת לקטגוריה שנמצאת בשם מערכת מעקב טרנד, מעקב מגמה. אבל יש מספר הולך וגדל של מערכות שעושות בדיוק הפוך. מה שנקרא מערכות שמזהות היפוכי מגמה. כלומר, שוב, הזכרת את זה בשאלה שלך, מצב שבו המערכת רואה שנכס, מניה, קרן, ETF, מדד כזה או אחר, או אולי קומודיטי, זה הרבה קורה גם בעולם הפיוטשרס, כן, עולה, עולה ועולה ועולה, ורואה שקצב העליות הולך ומתמתן, ואומרת, עוד מעט זה הולך כנראה לשנות כיוון, בוא ניכנס עכשיו בניגוד לכיוון המגמה. וכמובן, כמו שתמיד, זה נבואה שמגשימה את עצמה, כי כשהמכונות האלה נכנסות, הן גורמות להיפוך המגמה, ומה שבסופו של דבר יוצר להם רווח, ועל הדרך גם יוצר הרבה מאוד נזילות בשוק.
אז זה בדיוק העניין. מי מרוויח? אז אנחנו יודעים, יש את החברות, ועכשיו אנחנו נגיד פיינל, שהם מגלגלים מיליון, שניים, שלושה מיליון ביום, אני לא יודע כמה הם עושים.
מרוויחים.
מרוויחים, כמובן. מי בעצם מרוויח בגדול מזה? האם שוק ההון בכללי מרוויח מהמכונות, מהאלגוריתם האלה?
אז תראה, אני יכול לצטט לך כל מיני זוכי פרס נובל שהביאו בשנה האחרונה כל מיני דעות נחרצות לשלילה על כל העולם הזה של האלגו טריידינג, אבל תרשה לי לומר באמת שהם בסך הכל, אני חושב, לא ממש מבינים את התרומה האדירה שיש למערכות האלה לשוק, כי בסופו של דבר הם נכנסים, המערכות האלה נכנסות, כפי שאמרנו מקודם, בתדירויות מאוד גבוהות. אגב, כדאי לציין שיש זרם הולך וגדל של מערכות אלגו שלא משתגעות במרכאות, כלומר לא סוחרות באופן מאוד מהיר. יש הרבה מאוד מערכות שנקראות בשם low frequency trading, שהן יכולות להיכנס פעם בשנייה, פעם בדקה, פעם בשעה, אפילו פעם ביום, לתפוס פוזיציה. אבל עדיין כל ההחלטות מתקבלות באופן אוטומטי. גם זה שייך לעולם האלגו טריידינג, אבל בסופו של דבר, מי שמרוויח מהעניין הזה, זה אפשר להגיד אולי שלוש קטגוריות, שלושה מגזרים עיקריים. קודם כל, ברור שהבעלים של המערכת, אם היא עובדת כמו שצריך, אז הוא עושה כסף ואפילו הרבה. דבר שני, זה הברוקרים. הברוקרים הם ניזונים מעמלות. ונכון שכשמגיע לשולחן המסע ומתן, אחד שהוא הבעלים של המערכת אלגו טריידינג, אז הוא אומר לו, חמודי, אתה צריך לתת לי את האפשרות לעשות את הפעולות פה במשהו שהוא פרקטיקלי קרוב לאפס, כדי שאני עדיין ירוויח. אז הם מתפשרים בסופו של דבר על משהו שהוא באמת איזה שבריר מאוד קטן. אבל כמו שכבר אמרנו מקודם, כשזה קורה הרבה מאוד פעמים, אז גם הברוקר יוצא בסופו של דבר עם שלל נאה על שולחנו כתוצאה מה... פעילות הזאת, וכדאי להוסיף שהוא היחידי שמקבל את הכסף ללא שהוא נטל כל סיכון.
למה? מה עם הבורסות?
הבורסות זה הצד השלישי שהתכוונתי לומר. כן, הבורסות גם נהנות מהעניין הזה, הן קודם כל צריכות להשקיע הרבה מאוד בטכנולוגיה כדי לאפשר, לעשות מה שנקרא את ה-enablement של כל המערכת הזאת, שזה אומר להשקיע בכוח מחשוב, זה להשקיע בהרבה מאוד תשתיות של סיבים אופטיים, מערכת התקשורת צריך להיות מאוד מאוד מהיר, אבל בסופו של דבר גם הם מקבלים קומישן, גם הם חיים על עמלות, וגם הם מרוויחים בעניין הזה את ליטרת הבשר שלהם. במקרים מסוימים, ותרשה לי להוסיף, יש פה גם מגזר רביעי שנהנה מהעניין הזה, זה אנחנו. נקרא לזה לצורך העניין, הסוחרים האנושיים, או מי ששייך למגזר הזה של המסחר האנושי, אז הוא רוצה להיכנס למניה כזו או אחרת, בזמן כזה או אחר, בהיקף כזה או אחר, אז כתוצאה מכל הרובוטים, אין כמעט מצב שבו הוא מכניס פקודה ואין מי שבצד השני ייקח אותה. כן, כמו שקרה לפני היותו של המסחר האלגוריתמי. אתה יכול לפעמים במצב, אתה יכול לרדוף אחרי השוק והוא בורח לך.
פה אתה מתייחס לנזילות של השוק. בעצם
בהחלט.
המסחר האלגוריתמי מגדיל את הנזילות בשווקים, כי הוא מייצר הרבה פקודות כל הזמן, וכשנבין את המשמעות של נזילות, למשל, יכולים להיות מצבים כשאין נזילות, שאדם רוצה לקנות מניה במחיר מסוים, ואף אחד לא מוכן למכור לו במחיר הזה, אלא רק במחיר משמעותית גבוה יותר, ואז בעצם לא נוצרות עסקאות. ברגע שהמסחר האלגוריתמי מייצר המון פקודות כל הזמן, אז יש נזילות גבוהה בשווקים, ואנשים יכולים למצוא את הסחורה שהם רוצים לקנות במחירים שהם רוצים לקנות. אבל פה גם הביקורת בדרך כלל מנחם על המסחר האלגוריתמי, כי כשיש שינויים בדרך כלל מהירים בשווקים, בגלל המהירויות האלה, גם הרבה פעמים האלגוריתמים מושכים את הנזילות מהשווקים, ומתייחסים הרבה פעמים גם לנפילה של הדאו, אם אני לא טועה, ב-2011, הפלשקרה של אדם, שנפל 9% בבת אחת, האשימו את המסחר האלגוריתמי בזה, כמה וכמה נפילות כאלה, פלשקרה שהיא מה שקוראים.
מה, זאת אומרת שהאלגוריתם אומר, ברגע שיש איזשהו אירוע דרמטי, אני לא יודע מה לעשות, ואני פשוט מושך את כל הפקודות מהשוק?
יוצא לגמרי מהשוק, ואז פתאום אין נזילות, וכשאין נזילות, התנודתיות הופכת להיות הרבה הרבה יותר חדה, והרבה, אמרת, הרבה מבקרים את המסחר האלגוריתמי, אני חושב שזו אחת הסיבות. אז יש פה פלוסים בתקופות מסוימות, ואולי מינוסים בתקופות אחרות.
כן, כדאי אבל לציין שכמו שתמיד קורה במצבים האלה, אז אירוע בודד באמת הופך להיות למשהו שהוא מרכז את האופוזיציה, והעניין הזה תמיד חוזה ומזכירים אותו. כדאי לציין ששם מדובר פשוט בבאג, שזה נחלתה של כל מערכת המוחשבת. יכולים להיות באגים. שם מדובר במערכת שעשתה את הסגנון הזה שהזכרתי מקודם של trend following, כן, של מעקב אחרי המגמה, ומישהו שם ישב ותכנת מערכת, כשהיא רואה מגמה, אז המערכת תרוץ יחד עם המגמה. אלא שכאן הייתה מגמה שרצה, התחילה לתפוס איזשהו מומנטום כלפי מטה, אז המערכת התחילה לרוץ אחרי המומנטום הזה, ולהוסיף עליו עוד כהנה וכהנה בנפח המסחר, וזה גרם לנפילה חזקה של השווקים, שכל הנכסים הרלוונטיים. מאז השוק התבגר. עובדה היא שאנחנו כבר נמצאים עמוק לקראת סוף העשור השני בשנות ה-2000, ומאז הפלאש קראש הזה, אירועים דומים, אני לא אגיד שלא חזרו על עצמם. היו פה ושם כל מיני מערכות כאלה, אבל ביחס לכמות ולהיקף המסחר, לכמות המערכות, למספר השחקנים שהולך וגדל כל הזמן, השקט התעשייתי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שנשמר בשווקים, מראה שאנחנו מגיעים לשלב של בגרות בעניין הזה, שזה כמו שאנחנו יודעים נחלתה של כל טכנולוגיה. אני אקח את עולם הרכב האוטונומי. בהתחלה, דיברנו קצת מקודם, בהתחלה, אוקיי, יש תאונות, בסופו של דבר זה יעבוד. זה יעבוד משהו שהוא קרוב, כנראה מספיק, לאפס תקלות. אותו דבר גם בתחום הזה, זה עולם מאוד מורכב, בהתחלה היו קצת חבלי לידה, הנפילות האלה הם כנראה חלק מחבלי הלידה, היום אנחנו לא שומעים על תקלות מהסוג הזה, כמעט, לא אומר שאין, אולי בשוליים, אבל זה אומר שהגענו לשלב ההתבגרות, אם אנחנו רואים שחקנים ברמה של גולדמן סאקס, ומצד אחד, ו-IBM, מצד שני, נכנסים לתחום הזה בכיפי השקעות של מיליארדים, סימן שאנחנו מגיעים פה למצב שזה הופך למיינסטרים, זה מתבגר, ונכון, זה לא חף מתקלות, ברור שיש מצבים שבהם המערכות האלה מעצימות את מגמה על חשבון השחקנים הקטנים, אבל בסך הכל זה פועל לטובה. אני אגב רוצה לציין עוד פרמטר אחד, שבו אנחנו מאוד מאוד נהנים מנוכחותם של הרובוטים, וזה כל מי שסוחר בהיקפים יחסית גדולים, יכול להעריך את הפרמטר הזה, זה מה שנקרא המרווח בין הביד לאסק, שזה כמובן משהו שהסוחר משלם ברגע שהוא רוצה להיכנס לפוזיציה כשהוא נכנס במרקט. כן? ואז לפעמים, כשהמרווח הוא גדול, אז הוא מה שנקרא משלם פה כנס, על הרצון שלו להיכנס ברמה מיידית. אחרת הוא היה מכניס משהו באמצע ומחכה, אולי זה יתמלא, אולי לא. אבל ברגע שיש נוכחות של רובוטים, אז המלחמה ביניהם, אגב, זה עולם מרתק בפני עצמו, דרך אגב, לחקור את השאלה איך הרובוטים נלחמים אחד בשני, וזה בדיוק מה שקורה. הם נלחמים אחד בשני, יש שם מה שנקרא מלחמה בלי לקחת שבועים. זה מלחמת חורמה שהיא מרתקת מאוד שלעצמה, איך האלגוריתם של רובוט אחד יוצר הטעיות ומפזר מוץ, כמו שקוראים לזה בחיל האוויר, לרובוט אחר כדי שיחשוב שהוא עושה ככה, בפועל הוא עושה אחרת, ומטעה אותו ולוקח לו, ושם שמחה וששון חגיגה שלמה. אבל תוך כדי כך, המרווחים בין הביד לאסק הולכים ומצטמצמים מאוד, ורואים את זה. אתה רואה את זה בנכסים המובילים, אתה רואה הפרשים של סנט בין הביד לאסק, שזה משהו מבחינת הסוחר הבודד האנושי, מי שיושב בבית וסוחר לו להנאתו במניות אפל, גוגל, אמזון, או לא משנה מה, הוא נהנה מזה.
אתה דיברת קודם על המוצרים. המוצר, הזכרת את האופציות בתל אביב. זה בעצם המוצר הפיננסי שבו, שהכי בולט באלגו טריידינג, או שאתה יכול להצביע על מוצרים אחרים, אולי מטבעות, אולי מתח, יש איזה משהו שהוא פשוט יותר קל לרובוטים להשתלב בו?
יפה, אני איך מה שנקרא, כמו שרואים אתם מראים לי פה להנחתה עם השאלה הזאת, וזאת ההזדמנות לציין שבאמת יש נקודה אחת מאוד מעניינת, אם כבר אנחנו מדברים על המגרש הביתי שלנו, מה שנקרא בתל אביב, חוב אחוזת בית, יש שם בהחלט מה שנקרא מגרש מאוד מעניין בעולם הרובוטים, אבל באופן מפתיע ובמידה מסוימת אפילו קצת מאכזב, זירת הפעילות העיקרית היא באמת רק אופציות המעוף. שואל את עצמך בעצם, למה? יש כל כך הרבה מניות נוספות. יש שם מחזורי מסחר נעים גם במניות הבנקים, במניות הטלוויזיה 35, למה בעצם שם אין מסחר אלגוריתמי בהיקפים דומים, וכשאתה חוקר את זה יותר לעומק, אתה אומר, אוקיי, יש פה איזושהי בעיה מסוימת, בעיה טכנולוגית, בעיה שעדיין צריכה פתרון, בעיה של נגישות, בעיה של כלים, בעיה של ממשקים וכו'. זאת אומרת, גם בורסה בישראל יש לה עדיין לאיפה להתקדם. אבל הייתי אומר שאם אנחנו לרגע מבודדים את הבורסה בישראל ומנסים לקבל פה איזושהי אמת מידה מה קורה שם, אז באופן מובהק לחלוטין, הפעילות באלגו טריידינג היא באופציות המעוף. יש בהחלט התעוררות גם בנכסים אחרים כתלות בנפח המסחר היומי שלהם, אבל זה עדיין לא מגיע לשיעורים כאלה של 90%, כמו שהזכרתי מקודם, זה עדיין רחוק מזה. הזכרת את הנושא של המתח? כן, בהחלט. בעולם הפורקס, מה שנקרא, יש הרבה מאוד נוכחות של מערכות מסחר אוטומטי. הייתי אומר שמה שמאפיין שם את התחום הזה, זה אולי האופן העממי והקל, הייתי במידה מסוימת אפילו קורא לזה הקלות הבלתי נסבלת, במרכאות, שבה אפשר להיכנס לאלגו טריידינג בעולם של המתח, בגלל פלטפורמות שהן היום זולות מאוד, עד כדי חינמיות, שוות לכל נפש, ואם יש לך איזה רעיון, איזשהו אלגוריתם, איזשהו מהלך שאתה רוצה לבצע, אז כמות הכסף שאתה צריך להשקיע מבחינת הפיתוח, מבחינת היכולת התכנותית וכדומה, אז חסמי הכניסה בעולם הפורקס הם הנמוכים ביותר האפשריים. מילת המפתח בנושא הזה, כל מי שקצת מצוי בנושא הזה ידע בדיוק על מה אני מדבר, ומי שלא, אז לא ידע, אז זה פלטפורמה שנקראת בשם MetaTrader 4. זו הזאת שהפכה להיות למעשה לסטנדרט דה פקטו בעולם האלגו טריידינג בתחום המתח, מאפשרת כאמור רף כניסה מאוד מאוד מהיר, אתה יכול לפתח שם רובוטים בקלות מפתיעה, לא שהם מרוויחים כסף באופן, כן, אבל זה מאפשר לך להתנסות באיזושהי מעבדה, באיזשהו מגרש ניסויים, ומכיוון שלכל אחד יש איזשהו חזון ורואה את עצמו בתור איזה קוונט כזה שיושב ומפתח אלגוריתמים שמרוויחים כסף, אז למעשה הרבה מאוד אנשים נמשכים באמת לאלגו טריידינג בעולם הפורקס מהסיבה הזאת, כי חסם הכניסה הוא כאמור מאוד נמוך. אני רק רוצה להגיד משפט אחד, המצב הולך ונהיה דומה מאוד גם בתחומים אחרים. גם היום מי שרוצה למשל לסחור בוול סטריט, כן, בין אם זה נאסדק או כלומר מניות שנסחרות בארצות הברית, יש להם פלטפורמות מאוד מאוד נוחות, שפות תכנות שנבנו במיוחד בשביל אנשים שהם לא תוכניתנים, זה לאפשר להם לממש את כל ההגיגים שלהם בצורה קלה ופשוטה. עוד פעם, מרחק מפה להרוויח כסף הוא גדול, אבל עדיין זה אומר שהרבה מאוד שחקנים מצטרפים למגרש הזה בהתלהבות רבה כמעט מדי יום.
תראה, זה מדהים מה שאתה מספר, אבל זה מעלה לי שאלה לגבי המהות של שוק ההון. כי אנחנו לוקחים את זה לבסיס של למה צריך את שוק ההון, אז אנחנו מסתכלים על שני הצדדים, מצד אחד זה החברות, שבאות בעצם לגייס הון, הן רוצות הון, רוצות להשקיע, לבנות מפעל חדש, אז הן באות לשוק ההון, מנפיקות חלק מהמניות שלהן, מגייסות כסף וממשיכות לפעול, והצד השני זה הצד בדרך כלל של החוסכים, אם לטווח ארוך ואם לטווח קצר, אבל אלו אנשים שחוסכים, זאת אומרת קונים מניות של חברה, כי הם מאמינים בחברה, מאמינים בפעילות הכלכלית שלה, ומסתכלים קדימה ורוצים להרוויח עם החברה. עכשיו, השאלה, אתה אומר פה שבעצם אנחנו הופכים את שוק ההון למגרש שבו המסחר הוא אלגוריתמי, שאנשים בונים לעצמם את האלגוריתם, וזה הפך להיות מאוד קל, כמו שאתה אומר. האם אנחנו לא בעצם משנים פה את המהות של שוק ההון? האם אנחנו לא פוגעים בעצם במהות שלו, בחוסכים לטווח ארוך, בפירמות שרוצות לגייס כסף? או שבעצם בסוף מדובר, כמו שאמרת, על שברים של אחוזים, התנודות, ככה שבסוף הכלכלה תעשה את שלה, והמגמות לא משתנות, אלא רק לאורך המגמה, האלגו טריידינג מאפשר למי שרוצה לבחור בתחום הזה, להרוויח לאורך המגמה.
יפה, אני חושב שהנקודה שאתה מעלה פה היא באמת נקודת מפתח בהבנה של התשובה שאולי ניתן לשאלה, שוק ההון לאן? זה באמת שאלה מאוד מעניינת. הייתי אומר שמבחינה פילוסופית, אם אפשר לקרוא לזה, אם אפשר בכלל לדבר מונחים פילוסופיים, הדבר כל כך מטריאליסטי כמו שוק ההון, אבל באופן עקרוני, יש פה בהחלט כמה תופעות שהן משלימות את הפאזל הזה. ואולי ההוכחה, אולי הטובה ביותר, שבסופו של דבר, ביסוד שוק ההון לא נפגע, זה מה שקורה עם המשקיע הגדול מכולם, עם וורן באפט. רואים שכל הדיסציפלינה הזאת שנקראת בשם השקעת ערך, בווריאציה כזו או אחרת, עדיין כוחה במותניה, היא עובדת. אנחנו רואים את התוצאות של ברקשייר האת'אווי, מדי רבעון ברבעון, ואת הניתוח המקסים של וורן באפט של כל התופעות, ואתה רואה שבאמת המגמות וחברה ששווה כסף מכיוון שהיא יודעת לייצר כסף, מכיוון שיש לה פעילות כלכלית מעניינת, היא תתנהג כמו לפני 100 שנה. כמו שישבו מתחת לעץ שם בוול סטריט, אנשים החליפו שם כסף וקנו מניות של הדאו ג'ון של אז, שמנה בערך 12 מניות, כן, משם התחיל כל העניין של הוול סטריט, ברמה הבסיסית, היסודית, המהותית, זה לא השתנה. אתה רואה שמניות טובות הולכות צפונה, ומניות פחות טובות הולכות דרומה, כלומר, חוקי הכלכלה הישנה בהחלט תקפים. וזה אולי נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה שהזכרתי מקודם את העולם של ה-HFT, כן, של ה-High Frequency, למעשה אורי, אתה התחלת בהתחלה להזכיר את זה קודם, אבל זה באמת יוצר תופעות שהן ממש בשוליים. כלומר, זה באמת עובד שם ברמה מיקרונית, וזה לא משפיע על הטרנד ארוך הטווח, ורק כדי שיהיה לנו פרספקטיבה בעניין הזה, אני מדבר ארוך טווח, אני מדבר על הרמה של שבועות ספורים. זה משפיע על טווח של דקות, במקרה ה-so-called גרוע, במרכאות, כן? אבל בלונגרן עדיין יש לנו את כל השחקנים הגדולים שמזרימים ביקושים לגושים גדולים של מניות כדי לקנות ולהישאר איתם. ואותו דבר הם עושים כמובן בכיוון ההפוך, הם נפטרים מגושים גדולים של מניות כדי שלא יהיו להם אותם, לא חוזרים וקונים אותם אחרי שבריר שנייה. מדובר פה על קרנות הפנסיה, על הקרנות הגדולות, על קרנות גידור, וזה למעשה מה שנותן את המגמה בלונגרן, בטווח ארוך לכל הנכסים האלה. ופה אולי כדי לציין, אולי להבליט יותר את מה שאמרתי מקודם בשוליים, שיש לנו זן הולך וגדל של מערכות אלגו-טרדינג שעושות את זה בתדר נמוך, ה-low frequency, והן כן הולכות על פרמטרים פונדמנטליים, הן מסתכלים על הנכס, הן מסתכלים על ההכרזות, הן עושים את זה לפני הודעה בארצות הברית על שוק העבודה, הן עושים את זה לפני הדוח הרבעוני, הן עושים את זה בסמוך להודעות merger and acquisition, הם עושים את זה בכל מיני אירועים שהם משמעותיים בתחום הכלכלי, כלומר, הם לא עושים את זה באופן שהוא מנותק ממה שקורה לחברה, למניה, לנכס עצמו, ובמבחינה הזאת הם אולי מעצימים את מה שממילא היה קורה לפי חוקי הכלכלה הישנה, אבל הם לא משנים את המרמה, את המגמה ארוכת הטווח, מהבחינה הזאת, שוק ההון הוא עדיין מקום נכון להיות בו, גם למי שמדבר על מגמות ארוכות טווח, בין אם זה החוסך הקטן, בין אם זה קרנות ההשקעה, וקרנות הפנסיה למיניהם, הגמל וכדומה.
זה לא סוג של משחק לא הוגן, אני מדבר על ה-low frequency, ואם יש מישהו עכשיו שבמשרד האנרגיה האמריקאי יודע כמה מלאי הנפט מדי שבוע שמתפרסם, הוא ידע טיפה לפני, אז הוא ישים שם איזה מחשב, והוא, אני שסוחר בנפט, אין לי שום סיכוי.
טוב, זה כבר שימוש במידע פנים, אתה יודע.
נכון.
זה כבר משהו לא חוקי.
אבל זה על הגבול.
גם בארץ נכנסים את זה לכל, כן? לפעולה מהסוג הזה. אבל אז נתייחס אולי למשהו שהוא קרוב למה שאתה אומר, וזה מצב שבו יש, נניח שמידע מסוים מתפרסם, הוא מתפרסם לכולם נניח באותו זמן, אבל כאן נכנסת השאלה, באיזה מירות אתה מגיב עליו?
בדיוק.
זהו בדיוק.
עד שאתה מדליק את המחשב שלך, והמכונה המקרטעת שלך עולה, עם איזה Windows ישן, ועד שם מלך מערכת המסחר, אתה כבר מזמן בסוף התור, וכל הזריזים כבר כתפו את כל הקצפת. זה נכון.
בוא ניתן דוגמה מהשטח. אתם יודעים, הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי בארצות הברית, מפרסם 8 פעמים, לא כל חודש, 8 פעמים בשנה, החלטת ריבית, ובהחלטה הזאת יש טקסט מאוד ארוך. הטקסט הזה הוא די חוזר על עצמו כל החלטה, ובעצם מה שהמשקיעים מחפשים זה מה השתנה בין חודש לחודש בהודעה ממש. המילים שלא חוזרות על עצמן הן בעצם המילים שאמורות להראות למשקיעים מה הכיוון שאליו הפד מתכוון ללכת. ויש אנליסטים שכל העבודה שלהם זה לשבת ולהשוות את הטקסט של ההחלטה הזו לטקסט של ההחלטה לפני חודש וחצי, ולפי זה להחליט האם אני רוצה לקנות אגרות חוב ומניות, ואם אני רוצה למכור. היום יש מחשבים שבעצם עושים את הניתוח הטקסטואלי הזה, מן הסתם, הרבה יותר מהר ממה שבן אדם יכול לעשות. הבן אדם אמר, אם המילה משתנה ככה, אז תקנה, אם המילה משתנה ככה, אז תמכור, והמחשב בשנייה רץ על הטקסט, בשנייה שהוא התפרסם, ומיד מבצע את הפקודות, וזה כן כביכול מייצר יתרון למי שיש לו את המחשב על זה, על פני מי שאין לו את המחשב על זה. השאלה היא, האם זה לא נכון לכל תחום בחיים? גם אם יש לך את החנות נעליים, ויש לך מחשב שיודע לנהל לך את המלאי, יש לך יתרון על פני מי שאין לו את המחשב הזה. אז זה נכון לכל דבר, ופה אני חושב באמת, ככל שנמשיך קדימה, והעולם יתקדם, יותר ויותר משקיעים בשוק ההון, יצטרכו להיעזר במערכות כאלו, גם כדי לבצע את האנליזה. שאלת, התחלנו את התוכנית, לאן אני הולך? זאת אומרת, אם עדיין תהיה לי עבודה בעוד 10 שנים, אז אני חושב שהאנליזה באופן כללי היא לא נעלמת לשום מקום, פשוט האנליזה, אחרי שתחליט איך נעשית אנליזה, תצטרך ללמד מחשב לעשות אותה באופן שוטף.
אוקיי, 100%. תודה רבה לכם, עד כאן דברנו להיום. מנחם, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
לעונג רב.
תודה, אורי.
תודה.
נשתמע.